בעזרת השם, נמשיך את הסיפור שהתחלנו בשבוע שעבר, וקצת גם נעשה חזרה כדי שיהיו בתוך התמונה. כמו שהזכרנו כבר בעבר, שהסיפורי מעשיות שרבי נחמן מברסלב סיפר, הם תורה, זה תורה ויסודות וחוכמה מאוד עמוקה, שהוא הלביש בתוך סיפור, כשהסיפור למעשה הוא משל ורמז לעניינים רוחניים מאוד עמוקים. לכן כשאנחנו לומדים את הסיפורי מעשיות, ההשתדלות שלנו זה לפענח ולראות מה כוונתו הייתה כשהוא סיפר את הסיפור. ואנחנו לא הראשונים שעושים את זה, אנחנו הולכים בעקבי הצון של תלמידיו של רבי נחמן, כמו רבי נתן ושאר התלמידים, שהם התחילו לפרש את הסיפורי מעשיות. והסיפורים האלה, רבי נתן כותב, שהם כוללים את כל בריאת העולם, כל מהלכי העולם ועם ישראל, וגם כל אדם ואדם באופן פרטי. מה שעובר עליו, הכל נמצא בתוך הסיפורי מעשיות. והתחלנו את הסיפור הראשון שנקרא מעשה מעבדת בת מלך, וקצת נזכיר, נעשה חזרה קצרה על מה שדיברנו, ובעזרת השם נמשיך. אז רבי נחמן מתחיל את הסיפור מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איכני. והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה אנה ואנה. עמד השני למלכות, שהוא קרוב מאוד למלך, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות, והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד, עד שמצא. אתה מספר איך ביקשה עד שמצא. והיה הולך אנה ואנה זמן רב, ובמדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. אז זה התחלת הסיפור. התחלת הסיפור על המלך שהיו לו שישה בנים ובת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו. ויום אחד, מסיבה נעלמת, נהיה ברוגז עליה, ואמר שהברוגז הכוונה התרגז עליה. הוא כעס על הבת שלו, ואמר שלא טוב ייקח אותך. אז הכלל והיסוד הוא שאנחנו צריכים, כמו שאמרנו, צריכים קצת לפענח את הרמזים ואת הסודות שרבי נחמן רמז בתוך הסיפור. אז כמו שהזכרנו כבר בעבר, המלך זה הקדוש ברוך הוא. והבת זה מרמז על כמה בחינות, שהן כולם אמיתיות. דבר אחד, זה מושג רוחני גבוה, שזה נקרא השכינה הקדושה, והשכינה יצאה לגלות, לגלות של הלא טוב. וזה יותר קשה לנו להבין מה המשמעות של הדבר. מה, פירוש נוסף על הבת, שזה כלל נשמות ישראל. כל יהודי נקרא בחינת בת. בהמשך אנחנו נראה למה כל יהודי נקרא בת, למה הוא לא נקרא בן, למה הוא דווקא נקרא בת. אבל הבת מלך זה כל יהודי. כל אדם יהודי נקרא בבחינת הבת מלך. ואנחנו, הקדוש ברוך הוא גזר עלינו גזרה, שהלא טוב ייקח אותך. ומה זה הגזרה? מה מהות הגזרה הזאת? היום שבו המלך נעשה ברוגז על הבת שלו, אז זה מסביר רבי נתן, זה מרמז על יום בריאת העולם. פירוש הדבר שרבי נחמן פה מלמד אותנו יסוד בבריאת העולם. יסוד מכיוון שזה יסוד בבריאת העולם, זה כולל את כל המצבים, זה כולל את כל הנשמות, זה כולל כל אחד ואחד מאיתנו. שאלו טוב ייקח אותך. מה זה הגזרה הזאת? הגזרה הזאת שכל אדם יהודי, כל אדם יהודי ברגע שהוא בא לעולם הזה, אז הוא חייב לעבור דרך מציאויות שלא טוב, דרך חוויות שלא טוב, הרגשות שלא טוב, שזה יכול לבוא לידי ביטוי בכמה דרכים, או בדרך של צער ואיסורים חלילה, או בדרך של ירידה לכל מיני תאוות של העולם הזה ומידות לא טובות, שהאדם חווה שם חוויות שנקראות, שזה גם כן נרמז, שלא טוב ייקח אותך. ופה מתעוררת השאלה, בעצם כל זה, למה? על מה ולמה? גזר המלך כזאת גזרה, שלא טוב ייקח אותך. כי אם אנחנו נשים לב, ורבי נחמן אמר, שלדייק מאוד במילים של הסיפור, אם אנחנו נשים לב, הבת הזאת, שהייתה כל כך חשובה בעיני אביה, לא עשתה שום דבר בסיפור, לא עשתה שום דבר שאביה גזר את הגזרה הזאת שלא טוב ייקח אותך. בכלל מאוד לא ברור מה הסיבה שהוא התרגז עליה. ובאמת התשובה היא שהיא באמת לא עשתה כלום. באמת הכעס והרוגז לא בא מסד הבת. הבת לא עשתה שום דבר שאביה התרגז עליה. אלא זה רוגז שהתעורר מצד המלך עצמו, מצד האבא בעצמו. ואנחנו צריכים להבין מה הכוונה. כי אמרנו שכל דבר יש לו, כל כוונה יש לו פירוש עמוק. ופה מרמז רבי נחמן יסוד מאוד עמוק שמובא בחז"ל. שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין. מה זה נקרא מידת הדין? מידת הדין זה נקרא הסתרת פנים. זה המציאות של העולם שלנו, שזה צער וזה איסורים, ניסיונות וקשיים והתמודדויות. כל זה כלול במה שאומר, כל זה כלול במה שרבי נחמן אומר שלא תביקח אותך. אנחנו שואלים את השאלה שלמעשה כבר חז"ל שואלים. כל זה למה? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא? העולם כל כך קשה, כל כך הרבה צער, כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה קשיים. זו שאלה שחז"ל כבר שואלים את השאלה הזאת. מה הסיבה? אומרים חז"ל שלא יהיה נעמה דחיסופה. מה זה נעמה דחיסופה? התרגום זה שתי מילים בארמית. התרגום של זה נקרא נעמה זה לחם, כיסופה זה בושה. שלא יהיה לכם בושה. מה הכוונה? מה מתכוונים חז"ל שאומרים שלא יהיה נעמה דחיסופה? אומרים חז"ל, אומרים יסוד מאוד עמוק. הקדוש ברוך הוא באמת ברא את כל העולם ואת כל הבריאה כולה, אך ורק בשביל סיבה אחת, כדי להיטיב עם הנבראים. ועם כלל הנבראים ובפרט עם עם ישראל. הוא ברא את העולם בשביל להיטיב איתנו. ואם הוא ברא את העולם בשביל להיטיב איתנו, אז מה אנחנו צריכים לעבור? את כל המעשה הזה, את כל המהלך הזה, את כל מה שעובר עלינו, בשביל מה אנחנו צריכים לעבור את כל זה? אז אומרים חז"ל פה את היסוד העמוק. אומרים, כל זה, זה בריאה זמנית. המצב הזה שלא טוב ייקח אותך, שזה בעצם המציאות שלנו, שאנחנו חיים בה היום, זה כל זה, זה מציאות זמנית. הקדוש ברוך הוא, יש פסוק בספר איוב, הקדוש ברוך הוא, הפסוק אומר, קץ שם לחושך. אתה יודע לדעת, יש סוף וסיום לכל המהלך הקשה הזה שאנחנו עוברים בו. הסיום הוא, הכי הרבה זמן זה יכול להיות 6,000 שנה. אנחנו, אין לנו עוד הרבה זמן, אפשר להתחזק, עוד 223 שנים בסך הכל. עברנו כבר 5,773 שנים, אז לא נשאר לנו עוד הרבה. כבר 5,000 שנה, יותר מזה כבר עברנו. אז אפשר להתחזק עוד 200 שנה, עוד קצת 200 שנה וקצת, זה הכל כבר ייגמר, כל המהלך הזה. אבל חז"ל אומרים כך, חז"ל אומרים שעצם עצם הסיבה הזאת שאנחנו עוברים עכשיו קשיים, את ההתמודדויות האלה, כל מה שעובר עלינו, וצריך לדעת, זה כל שנייה ושנייה של צער שאדם עובר בעולם הזה, וחז"ל אומרים אפילו צער קטן, כל שכן צער גדול שעובר עלינו, הכל עתיד להתהפך להיות כלים והכנה לקבל שכר ותענוג, שאין לנו יכולת היום לשער מהו השכר ומהו התענוג שהקדוש ברוך הוא עתיד לתת לכל יהודי ויהודי. ואין יהודי שלא יקבל את זה, כי חז"ל אומרים ולא יידח ממנו נידח. לעתיד לבוא כולם יקבלו את זה. כל נשמות ישראל יקבלו את זה. גם מי שלא זכה לקיים את התורה גם יקבל את זה. רק אז הוא יצטרך לעבור תיקונים. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר כל יהודי יקבל את השכר הזה. אומרים חז"ל בעומק דעתם. זה חוכמה עמוקה מאוד. אומרים חז"ל שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להבין את זה, אנחנו יכולים לשמוע את זה. אנחנו לא יכולים להבין את עומק הדבר. שבגלל שאנחנו עוברים עכשיו מציאות כזאת של צער, לעתיד לבוא, התענוג שאנחנו נקבל והשכר שאנחנו נקבל יהיה גדול לאין שיעור אם לא היינו עוברים את הצער. הצער הוא הופך להיות, הניסיונות והצער שאנחנו עוברים עכשיו, הם עתידים להפוך להיות הכנות וכלים לקבל תענוג הרבה הרבה יותר גדול, פי אין סוף ממה שהיינו יכולים לקבל אם לא היינו עוברים את כל זה. פירוש הדבר שהיום, ורבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, שלפעמים יש זמנים שאדם צריך ללמוד להתבונן על הסוף, על מה שיהיה אחר כך, ולשאוב משם הכוח לניסיונות ולקשיים שאנחנו עוברים עכשיו. כי כשאנחנו עוברים עכשיו, זה הרבה פעמים אנחנו מגיעים למצב של דכדוך הנפש, של עצבות, של כל מיני חשיכה רוחנית, ואנחנו לא יודעים מאיפה להמשיך כוח על המציאות ולמצב שבו אנחנו נמצאים. אז אומר רבי נחמן, כשהאדם יודע את האמת, שבאמת כל זה, זה לא הבריאה, זה לא מציאות הבריאה. זה נקרא הכנה למה שעתיד להיות. זה לא המציאות הקבועה, המוחלטת והתמידית. הפוך, זה זמני. כל המציאות הזאת היא רק זמנית, והיא תתהפך להיות הכנה, והיא כולה תהיה הכנה לקבל שכר ותענוג אינסופי. שאנחנו לפעמים, בתוך כל הקשיים היומיומיים שכל אחד מאיתנו עובר, בכלל ובפרט בדור שלנו, שעוברים באמת קשיים עצומים ונוראים, אז צריך להמשיך קצת כוח ממחשבה שאני אדע. זה לא הולך להיות לנצח נצחים. זה לא הולך להיות המצב הקבוע. לא לזה, לא לשם ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. הצער הזה, הדכדוך הזה, הקושי הזה שאני עובר, עתיד להתהפך להיות תענוג אינסופי. שהיום אף אדם לא יכול לשער אחד חלקי מיליארדים שבמיליארדים, מה יהיה ברגע שהגאולה תתחיל. אין לנו שום מושג, כי תענוגי העולם הזה, הם לא מתקרבים בכלל התענוגים שעתידים להיות ברגע שתתחיל הגאולה. וזה רק יתחיל להיות עוד ועוד, זה יהיה בחינת מוסיף והולך. אז זה עומק הדבר. מה שאומר פה רבי נחמן, שהמלך היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונשא ברוגז עליה, ונזרקה מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך, זה הסוד שעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. שמידת הדין היא הכנה למידת הרחמים והחסדים. פירוש הדבר שההסתרה היום היא רק הכנה לקבל לעתיד לבוא שכר ותענוג גדול מאוד. וזה מה שרבי נחמן אומר. לכן הדין, הקושי, המציאות הלא טובה שבה אנחנו נמצאים, אז זה לא בא מסיבתנו. לא אנחנו גרמנו את זה. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולפעמים, בתוך החיים שלנו, בתוך היום יום, אנחנו צריכים לזכור את זה. ולמה חשוב לנו לזכור את זה? מכיוון שהזיכרון הזה, שזה בעצם מעט השם יצא הדבר. וזה עתיד, וזה כל זה עתיד קצם לחושך. כל המציאות הזאת היא זמנית. היא לא מציאות קבועה. כשאנחנו זוכרים את זה ויודעים את זה, משם אנחנו ממשיכים כוח לעבור יותר בשלום, יותר עם התחזקות נפשית, את מה שעובר עלינו עכשיו. זה יסוד ראשון במה שאומר פה רבי נחמן. נקודה שנייה, שאנחנו אמרנו שצריך לדייק בסיפור צריך לדייק דיוקים בסיפור. אבל אומר רבי נחמן שהבת הייתה, לפי מהלך הסיפור, הבת הייתה חשובה בעיניו, והיה אוהב אותה, והיה משעשע עמה מאוד, ופעם אחת התוועד עמה, ונשא ברוגז עליה, ואמר שלא טוב ייקח אותך. אז פה, אם אנחנו נתבונן במהלך של הסיפור, ואנחנו נשאל את השאלה, אותו חיבה שהיה למלך לבת שלו, ואותם שעשועים שהיה משתעשע איתה מאוד, מתי זה היה? לפני שהוא התרגז עליה, או אחרי שהוא התרגז עליה? אז לפי המהלך הסיפור, אנחנו נראה שרבי נחמן מספר את זה, יוצא לפי המהלך הסיפור, שכל החיבה הזאת והאהבה והשעשועים היו לפני שהמלך התרגז עליה. זה כל זה היה בעצם לפני זה. ואז מתעוררת מיד השאלה. הרי אמרנו קודם, כמו שכתוב במפרשים, שהיום שהוא התרגז עליה זה יום בריאת העולם. אז מה זה השעשועים האלה? מתי זה היה השעשועים? לפי המהלך של הסיפור זה לפני זה. אז לפי זה יוצא שיש חיבה, אהבה ושעשועים שלפני בריאת העולם. איך זה יכול להיות? הרי האדם הראשון נברא בבריאת העולם, ביום השישי של בריאת העולם. קראנו את זה בפרשת בראשית. אז איך זה יכול להיות שהיה שעשועים וחיבה ואהבה לפני בריאת העולם? ובזה מרמז רבי נחמן רמז עמוק מאוד. הרמז הזה, הפירוש לרמז הזה, הוא מובא בכמה וכמה מספרי המקובלים הגדולים, לא ירבו לדבר על זה, אבל בכל אופן, בדורות האחרונים כן גילו לנו את הסוד הזה. והסוד הזה שהיה עד הדורות האחרונים סוד שרק מעטים ידעו אותו, בדורות שלנו, אז זכינו להבין ולדעת את הסוד הזה. וזה מסביר בעל הסולם, בעל התניה, ועוד כמה ממפרשי רבנו הארי הקדוש, מסבירים יסוד גדול. הם אומרים באמת, האדם נברא, מה שכתוב בפרשת בראשית, שהאדם נברא, הכוונה לבריאה עם גוף במציאות שפחות או יותר אנחנו מכירים עכשיו. אבל באמת נשמות ישראל נבראו לפני בריאת העולם. התורה מתחילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וכולי. אז אנחנו צריכים לדעת שנשמות ישראל נבראו לפני המילה בראשית. באותו חלק שעוד לא הספיקה, שהתורה בכלל לא מספרת. כי יש בריאה שלפני בריאת העולם. שזה מהסודות של התורה, שהקדוש ברוך הוא ברא כל מיני מצויות רוחניות עוד לפני בריאת העולם. ונשמות ישראל נבראו לפני שהעולם נברא. כך זה מובא בשם תלמידי רבנו אריה הקדוש, והרבה תלמידים, הרבה מגדולי המקובלים כותבים את היסוד הזה. ועוד מוסיפים על זה, ואומרים שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא הציל וברא את נשמות ישראל, ואז כל נשמות ישראל היו בסוד, זה נקרא בקבלה, זה נקרא בסוד הייחוד העליון. מהו הייחוד העליון? זה שעשועים אינסופיים, תענוג אינסופי שהיה בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. היה קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, והיה תענוגים אינסופיים. ואחר כך, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אחר כך נברא האדם בצורה של קרובה אלינו, מכיוון שהיה עוד בזה כמה שינויים, אבל בצורה קרובה אלינו, נשמה וגוף, ואז הנשמות שכחו את התענוג שהיה לפני בריאת העולם. יש מצב שנקרא שכחה. שכחנו מה שהיה לפני בריאת העולם. אבל אומר רבנו אריה הקדוש, יסוד מאוד גדול. כל חוויה וכל אור שאדם הרגיש לא הולך לאיבוד. אף על פי שאדם שכח את זה ונעלם ממנו האור הזה ונעלם ממנו המדרגה הזאת והמציאות הזאת, אבל עם כל זה, זה לא נעלם לגמרי. זה נשאר בתוך כל אחד מאיתנו במצב שנקרא בסוד הרושם או הרשימו. יש לנו זיכרון עמום. הנשמה שלנו זוכרת ויודעת שלפני בריאת העולם היינו בתענוגים אינסופיים. אותם תענוגים שהיו לפני בריאת העולם, אנחנו נחזור אליהם אחרי הגאולה. אבל כשנחזור אליהם אחרי הגאולה, זה יהיה ביתר סט ויותר ממה שהיה לפני בריאת העולם. וזה הסוד מה שאומרים חז"ל, היה, הווה ויהיה. היה זה התענוגים שלפני בריאת העולם, הווה זה המציאות עכשיו, ולעתיד לבוא זה יהיה. זה השלושה זמנים ושלושה מצבים. אז כל נשמה יהודית, כל אחד מאיתנו, חווה תענוגים אינסופיים שהיו לפני בריאת העולם. אבל כמו שאמרנו, ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברגע שהנשמה באה לגוף, אנחנו שוכחים את זה. שכחנו את המציאות הזאת, ואנחנו באים לתוך העולם הזה. אנחנו באים לתוך המציאות הזאת, לתוך השכחה. ומה העבודה שלנו פה? העבודה שלנו פה זה להמשיך הערה. אי אפשר להגיע בעולם הזה, במציאות הזאת, אי אפשר להגיע למצב ולמדרגה ולמציאות שהייתה לפני בריאת העולם. כי אנחנו נמצאים במציאות של הסתרה והעלמה. מה כן אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים להמשיך מאותה מציאות נעלמת, מאותה מציאות שהייתה בעבר, שהיא נקראת השעשועים של לפני בריאת העולם, והחיבה והאהבה שהיה בין כל יהודי לבין הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להמשיך אור, קרן אור, אל המציאות שלנו. ומדוע זה חשוב? מדוע זה חשוב שנמשיך קרן אור? הסיבה היא שברגע שאדם זוכה להמשיך קרן אור, מאותו מקום נעלם ונשגב כל כך שהיה לפני בריאת העולם, אל המקום שבו אנחנו נמצאים, על ידי זה האדם זוכה לקבל כוחות רוחניים ונפשיים עצומים ונוראים. אנחנו צריכים בעולם הזה אנחנו צריכים כוחות. כל הדורות היו צריכים, אבל בפרט הדור שלנו. הדור שלנו זה נקרא הגלות האחרונה, ומסבירים הרבה מהמקובלים והצדיקים שהגלות האחרונה זה גלות הנפש. מה זה גלות הנפש? הגלות, אם אנחנו נשים לב, כמעט ולא חסר לנו שום דבר בגשמיות. על פי רוב יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים בגשמיות. מה כן חסר לנו? חסר לנו חיי נפש, חסר לנו שמחה, חסר לנו כוח פנימי. הנפשות שלנו בדור הזה, מצד המציאות ומצד ההנהגה, זה מציאות של קשיים ומצוקות נפש מאוד גדולות. לכן, עיקר ההתמודדות שלנו בדורות שלנו זה לראות איך אנחנו מחזקים את הנפש, איך אנחנו מסמכים את הנפש, איך אנחנו ממשיכים חיות לתוך הנפש. אחת העצות הגדולות ביותר, אולי בעצם העצה הגדולה ביותר, זה ברגע שאדם זוכה להמשיך קרן אור, קו אור, ניצוצות של אור, מאותו תענוג שהיה לפני בריאת העולם. אם אנחנו נדע איך להמשיך את זה לתוך המציאות שלנו, זה נותן לנו כוח מאוד מאוד גדול, זה נותן לנו כוח מאוד גדול להחזיק מעמד בכל הקשיים, שאפשר להגיד שהדור שלנו זה בבחינת כל משבריך וגליך עליי עברו. הדור שלנו עובר משברים וגלים נוראים, כל אחד ואחד באופן פרטי, ועל זה לא צריך להרחיב, כי כל אחד יודע, כל אחד יכול למסור שיעור על זה. על הפירוש על הפסוק, כל משבריך וגליך עליי עברו, בדור שלנו כל אחד יכול להגיד על זה כמה וכמה שיחות. אפשר לעשות סדרת שיחות על זה. כי זה מהות הגלות והקושי של הדור שלנו. השאלה שכמובן מיד מתעוררת, השאלה הגדולה שמתעוררת, איך אנחנו מצליחים, באיזה אופן, באיזה דרך אנחנו מצליחים להמשיך הערה וניצוצות אור מאותו תענוג שהיה מלפני בריאת העולם. אם אנחנו נדע, כי אנחנו מעצמנו בוודאי שאנחנו לא יודעים, איך אנחנו יכולים לדעת איך ממשיכים אור מאותו מקום כל כך נעלם וכל כך נשגב, איך אנחנו יכולים, אנחנו בוודאי לא יודעים את זה. אבל זה, פה נכנס נקודה מאוד עמוקה, וזה נקרא התורה והצדיקים. כי התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וחידושי התורה שהצדיקים מחדשים במשך הדורות ומגלים לנו, כי עיקר התורה זה עצות. צריך לדעת, עיקר התורה, זה אומר הזוהר הקדוש, זה לתת לנו עצות לעבור את העולם הזה בשלום. העולם הזה זה קשה, זה קשיים גדולים מאוד, אנחנו צריכים עצות לעבור את זה בשלום. התורה והצדיקים נותנים לנו עצות איך לעבור את העולם הזה בשלום. ואחד הדברים שהצדיקים והתורה מגלים לנו, זה איך ממשיכים קו אור, איך אנחנו ממשיכים ניצוצות של אור, מאותו תענוג שהיה מלפני בריאת העולם. ויש צדיקים גדולים, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש צדיקים גדולים שהם כבר זכו, יש כזה מדרגה, אנחנו רחוקים ממנה אבל היא קיימת, שיש מדרגה כזאת שאדם כבר זוכה להיות נכלל בלפני הבריאה, באותה תענוג של לפני הבריאה, גם שהוא נמצא פה בעולם הזה. יש כזה דבר, יש כזה מציאות, היא רחוקה מאיתנו, אנחנו רחוקים ממנה עדיין, אנחנו לא מתייאשים מלהגיע אליה, אבל עכשיו עדיין אנחנו רחוקים ממנה. לכן מספר הזוהר הקדוש בפרשת נשא, מה שנקרא אידרזותה, זה היה התכנסות תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי ביום פטירתו, והוא מסר להם, הוא אמר להם דברי תורה שהוא לא אמר להם כל ימי חייו. הוא אמר להם עכשיו ביום פטירתי, אז עכשיו יש רשות לגלות סודות התורה, מה שלא גיליתי כל ימי חיי. ולפני שהוא התחיל לגלות את התורה הזאת, אז אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, בחד אקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. מה זה בקשר אחד נקשרתי? כל הלב שלי וכל הנפש שלי, הנפש, רוח, נשמה שלי, קשורות בקשר אחד עם הקדוש ברוך הוא. אין לי שום בלבול, אין לי שום הפרעה, שום דבר בעולם לא מטריד אותי. כמובן שרבי שמעון בר יוחאי זכה לזה אחרי עבודה של הרבה מאוד שנים במסירות נפש מאוד גדולה. כי אי אפשר להגיע לזה בקלות. זה צריך לדעת, זה לא בקלות מגיעים לזה. אבל אנחנו רואים, זה דוגמה אחת שהאדם פה בעולם הזה, באדם בעולם הזה יכול להגיע לכאלה מדרגות שהוא נכלל באותו עולם, באותו תענוג שהיה לפני בריאת העולם. אז התפקיד שלנו, העבודה שלנו זה ללמוד על פי מה שהתורה והצדיקים מלמדים אותנו, איך ממשיכים ניצוצות אור מאותו מקום, איך אנחנו יכולים להתחבר אפילו כלשהו עם אותו מקום. אז יש בזה כמה וכמה עצות. אנחנו נזכיר בקצרה שלוש עצות, נזכיר את זה בקצרה. דבר ראשון, זה בעוזר כותב אחד מגדולי המקובלים ב-200 שנה האחרונות, רבנו שלום שרבי, הרשש הקדוש, שגילה חידושי תורה נוראים מאוד, היה למעשה נחשב מגדול המקובלים בדורות האחרונים, ואומר הרשש, כותב בספר שנקרא נער שלום, אומר הרשש חידוש מאוד גדול. הוא אומר, ברגע שהאדם היהודי לומד כל אות של התורה, לומדים חומש, לומדים פסוק, בראשית ברא אלוקים, מסתכלים קצת במפרשים, אדם לומד גמרא, לומד משנה, לומד זוהר, לומד ספרי מוסר, ספרי חסידות, ברגע שאדם לומד תורה, כל אות ואות בלימוד התורה ממשיכה לאדם הערה מהאור הזה שהיה לפני בריאת העולם. אז אנחנו צריכים לדעת שלימוד התורה זה לא עוד לימוד של איזה חוכמה. התורה זה לא עוד חוכמה, כי התורה שלנו, אנחנו יכולים ללמוד אותה, כמה זמן אנחנו יכולים ללמוד שנזכה ללמוד את כל התורה כולה. אז לפני כמה ימים ישבתי עם החברותה, האברך שאני לומד איתו, והגענו לאיזו קושייה מאוד גדולה, שלא הבנו כלום. אחרי שלמדנו כמה ימים, אז ראינו שלא הבנו שום דבר. אז הוא קצת היה בעצבות, אז ככה היה קצת מדוכדך, לא זכינו להבין כלום. אז רציתי לחזק אותו, להודות אותו, אמרתי לו, מה, על מה אתה דואג? מה אתה דואג? שלא נבין את זה? אמרתי לו, אתה רואה את הסוגיה הזאת? אז תדע שלך שרק לסוגיה הזאת יש לנו מיליארד שנה ללמוד. תראה, מיליארד שנה, אנחנו בסופו של דבר נלמד את זה. אז על כל, על כל אות, אז אומר הרמק, שכל אות בתורה, כל אות בתורה, אפשר מיליארדים של שנה ללמוד את הסודות והחוכמה שיש בכל אות בתורה. זה כתוב בספר היצירה. הרמק כותב את זה על ספר היצירה. אז התורה שלנו זה לא אות חוכמה. זה לא אות חוכמה אנושית שאנשים חכמים פיתחו והמציאו. זה יפה מאוד החוכמות שאנשים ממציאים. לפעמים הן אמיתיות, לפעמים מועילות, לפעמים פחות מועילות, פחות אמיתיות. זה לא משנה. התורה שלנו זה עניין אחר לגמרי. התורה שלנו, מה זה התורה? התורה זה התלבשות של אור אלוקי בתוך אותיות. זה, ושאנחנו לומדים, לכן כשאנחנו לומדים תורה, כל דבר שאנחנו לומדים בתורה, ובלבד שאדם ירגיש התחברות, ברגע שאדם לומד תורה והוא מתחבר, הוא מרגיש שזה מדבר אליו, זה קשור אליו, הוא נהנה מהדברים שהוא לומד, אז ברגע שאדם לומד תורה, וכשאנחנו אומרים את זה, זה גם איש וגם אישה, כל אחד לפי מבחינתו, אז הוא מתחיל להתחבר ולהתקשר, הוא מתחיל להתחבר ולהתקשר עם האור הזה שהיה לפני בריאת העולם. ולכן ראינו, זה עדיין קיימים גם בדור שלנו, צדיקים שזכו, כמובן שזה לוקח שנים, אבל היו צדיקים, ועדיין יש, שבשעה שהם מתחילים ללמוד איזשהו דבר תורה, העולם סביבם יכול להתהפך. הם לא שומעים שום דבר, הם לא רואים כלום. מדוע? כי הם בתוך הלימוד, אז הם בכלל לא בעולם הזה. והיה פעם, זה, מספרים את זה בשם אחד מגדולי ראשי הישיבות, לפני שתי דורות, רבי יורם קוטלר, אז מסופר שפעם אחד הוא ישב ולמד תורה והייתה הפצצה, כי מדומני שזה היה באירופה במלחמת העולם השנייה, לא זוכר את הפרטים המדויקים, נפלה הפצצה שמה, והוא לא שמע, הוא פשוט ישב ולמד תורה, הוא לא שמע את זה בכלל. איך זה יכול להיות? כי הלימוד של התורה, אחרי שזוכים להתחבר ולהתרגל, בהתחלה זה קצת קשה, אבל שזוכים להתחבר, אז האדם, הגוף שלו פה, הנשמה שלו כבר לא פה. אדם לומד בעולם, האדם לומד, הוא פה, אבל כבר הנשמה שלו מרחפת בעולמות רוחניים מאוד מאוד גבוהים. אז זה עצה ראשונה. עצה ראשונה להתחבר עם האור הזה, עם השעשועים והתענוגים שהיו לפני בריאת העולם, זה קודם כל, בפשטות, זה על ידי לימוד התורה. דבר שני, עצה שנייה זה, זה נקרא ההתחברות וההתקשרות שלנו עם צדיקים אמיתיים. מה זה נקרא צדיקים אמיתיים? צדיקים אמיתיים, קודם כל צריך לדעת, היום מישהו אמר לי, מישהו בערוץ הידברות אמר לי, תגיד, בברסלב אומרים צדיק האמת. מה, כל השאר לא צדיקים אמיתיים? אמרתי לו, חס ושלום. קודם כל, תדע לך, ועמך צדיקים כולם. כל יהודי הוא צדיק. זה צריך לדעת, כל יהודי צדיק. בפרט, אם אדם למד הרבה תורה, הוא תלמיד חכם, בוודאי שהוא צדיק. אבל יש צדיקים שיש להם תפקיד מיוחד. יש צדיקים שיש להם תפקיד מיוחד, וזה רבנו אריה הקדוש אומר, זה היה בכל הדורות. זה היה בתקופת האבות, בתקופת השבטים, אחר כך בתקופת משה רבנו, וכל הדורות היו צדיקים שהתפקיד שלהם, יש להם תפקיד מיוחד, כי לכל אדם יש את התפקיד שלו בעולם הזה. ויש צדיקים שהתפקיד שלהם זה לעזור לנו להגיע אל האמת. הם בעצם באו לעולם הזה כדי לעזור לנו. אנחנו נמצאים בתוך מציאות של חושך ושל הסתרה, ואנחנו צריכים עזרה. עזרה, הכוונה, הכוונה רוחנית שתכוון אותנו. תגיד לנו באיזה דרך אנחנו צריכים ללכת. הצדיקים האלה שהם כבר עברו את כל זה, והם כבר יודעים, הם כבר יודעים את הדרכים, הם מלמדים אותנו. וזה נקרא, זה נקרא המושג שנקרא צדיק האמת. הצדיק האמת זה הצדיק שמוליך כל יהודי ויהודי בדרך האמת. זה נקרא צדיק האמת. וברגע שאנחנו זוכים להתחבר ולהתקשר עם צדיקים כאלה שהתפקיד שלהם זה לעזור לנו, אז אומר רבנו הארי הקדוש, בספר שנקרא שער הגלגולים, הוא אומר, יש סוד מאוד גדול שנקרא סוד העיבור. מה זה סוד העיבור? אנחנו, סודות התורה אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מתעסקים בסודות התורה. אבל, מה ששייך לנו, אנחנו כן יכולים קצת להתבונן בזה וללמוד את זה. ברגע שאנחנו מקשרים את עצמנו ומתחברים עם צדיקים, זה איך מתחברים איתם? אם זה צדיקים שנפטרו, מדליקים נר לכבוד נשמת הצדיק, אור החיים הקדוש אומר שזה דבר מאוד גדול, שאדם הולך, כשמתי שזה אפשרי, אדם הולך לציון של הצדיק, אדם לומד את התורה של הצדיקים, אדם מקיים את העצות של הצדיקים, ומעלה מאוד מאוד גדולה שאדם זוכה להרגיש קשר ואהבה לצדיק. כשאדם מרגיש קשר ואהבה לצדיק, אז זה אומר רבנו אריה הקדוש בספר שער הגלגולים, אין לך מעלה יותר גדולה שאדם זוכה להרגיש אהבה לצדיק. ואז מה קורה? כשאנחנו מקיימים את הדברים האלה, שזה להדליק נר לצדיק, להיות בציון של הצדיק, ללמוד את התורה של הצדיק, להרגיש התחברות איתו, מה זה פועל? מה זה עושה הדבר הזה? אז מסביר רבנו אריה הקדוש שיש כזה דבר שנקרא סוד העיבור. מהו סוד העיבור? הנשמה של הצדיק זה אור גדול מאוד. כל צדיק וצדיק, זה האור שלו, אור הנשמה שלו מאוד גדול. האור הזה מאיר אלינו ומתחיל להאיר את הנשמה שלנו. ואנחנו יכולים להבין את זה למעשה מחיי היום יום הפשוטים שלנו. לפעמים אדם, הרבה פעמים יש מצב, אדם הוא קצת מדוכדך מאיזושהי סיבה, הולך קצת מצומצם, קצת מדוכדך, אין לו כל כך מצב רוח טוב, ופתאום הוא פוגש חבר טוב שלו. הוא פוגש מישהו שהוא מאוד מאוד אוהב. ואותו אחד שהוא אוהב, מרגיש איפה החבר שלו נמצא, והוא אומר לו קצת דיבורים, קצת מחייך אליו. אנחנו מכירים את זה מחיי היום-יום, הרבה פעמים, בחמש דקות, ולפעמים גם פחות מחמש דקות, לפעמים רק רואים אדם שאנחנו אוהבים, אנחנו פתאום מרגישים שאנחנו מתמלאים בכוח, באור, בשמחה, מעצם הפגישה, מעצם ההתחברות איתו, פתאום אנחנו מרגישים אור גדול מאוד. מה קרה בעצם? איך זה שאנחנו פגשנו חבר, דיברנו איתו כמה דיבורים, הוא אמר לנו איזה חיוך, הוא רק חייך אלינו, ויכול להיות שהוא אמר לנו מילים פשוטות, אני אוהב אותך, אתה אדם יקר, ואותו רגע הוא העלה אותנו מהמקום שבו אנחנו נמצאים. מה הסיבה? מה הסיבה שהוא העלה אותנו? אז אומר רבנו אריה הקדוש, שלא נחשוב, כל דבר ודבר יש דברים עמוקים בכל דבר. אז הוא אומר, נמשך אור מנשמת החבר אל החבר. נניח שהחבר המדוכדך נקרא לו שמעון, ורובן עכשיו היה בהערה. מחר זה יכול להתחלף, אבל היום רובן היה בהערה. והרי שהם נפגשו, רובן ושמעון נפגשו, הנשמה של רובן שעכשיו היא שמחה, היא מאירה, אז היא מאירה לשמעון. מיד היא מעלה את שמעון. מיד היא מעלה אותו. וזה נקרא התחברות של הנשמות. הנשמות, כמו שאפשר להתחבר בגופים, לוחצים יד, מחבקים, מנשקים, אותו דבר יש, ויותר, הרבה יותר גדול, בהתחברות הנשמות. הנשמות מתחברות זו עם זו. אחרי שאנחנו פוגשים חבר שאנחנו אוהבים, והוא במצב טוב, אנחנו קצת מדוכדכים, באותו רגע הוא מעלה אותנו, הוא מאיר בנו. האור הזה, העלייה הזאת, זה הנשמה של החבר העירה לנו. אומר רבנו אריה הקדוש, זה בין חברים. בין חברים, בין בני משפחה וכן הלאה. אבל כל שכן, אומר רבנו אריה הקדוש, שאדם מרגיש מחובר אל הצדיק, אז אומר, הנשמה של הצדיק מאירה לאדם. היא נותנת לו כוחות רוחניים. אדם הולך לציון של הצדיק. פתאום, הרבה פעמים ראינו את זה, אני בעצמי ראיתי את זה, גם אחרים ראו, ולפעמים מגיעים לציון של צדיק, לרבי שמעון בר יוחאי, ליוסף הצדיק, לרבי נחמן מברסלב, באומן, מגיעים לציון של צדיק מאוד גדול. לפעמים קצת הדרך קשה, אולי הגענו עייפים, אדם לפעמים נכנס לציון, והוא כולו ככה עייף, הוא לא עכשיו בחיות ובהתעוררות, ולא שמים לב, תוך שלוש דקות, בעצם האדם הוא כבר במקום אחר לגמרי. איך זה קרה? מישהו נסע לפני כמה שבועות לרבי שמעון בר יוחאי באמצע הלילה. הוא אומר, כל הדרך הייתי עייף, הגעתי לחצר, הרגשתי פתאום כאילו אני ניצא בגן עדן. ברגע אחד, כאילו הייתי בגן עדן. איך זה קרה הדבר הזה? זה אנחנו לא יודעים. אז אומר רבנו אריה הקדוש, שהנשמה של הצדיק היא כל כך מהירה, והיא כל כך גדולה, לכן היא מהירה לנו. זה כמו פנס, שיש את הפנס עצמו, הוא מקור האור, זה הנשמה. אבל פנס מאיר למרחוק, כך גם הנשמה של הצדיק, היא מאירה למרחוק. ואז היא מאירה לנשמה שלנו, ואז אנחנו מקבלים הרבה מאוד כוח. אז אומר רבנו אריה הקדוש, דבר מאוד מאוד גדול. מכיוון שהצדיק, צדיקים גדולים, ובפרט אחרי פטירתם, שאז הם עוד יותר גדולים מאשר בחייהם, אז אומר רבנו אריה הקדוש, שהצדיק, מאיר, מחובר כבר אחרי פטירתו עם האור אין סוף, כי עכשיו הוא כבר מופשט בגוף, הוא כבר התעלה מעל ההסתרה של העולם הזה. לכן הוא מחובר עם אותה מדרגה שאמרנו קודם שהייתה לפני בריאת העולם, עם האור אין סוף. ולכן הנשמה של הצדיק יכולה להאיר לנו מאותו מקום. כי אמרנו קודם, איך ממשיכים ניצוצות וקו אור מאותו מקום שהיה לפני בריאת העולם? על ידי ההתחברות עם נשמות הצדיקים, צדיקים גדולים מאוד, זה יכול להיות בקברי האבות, בחברון, זה יכול להיות בקבר רחל, במוצאי שבת, זה יום הפטירה של רחל, וביום הזה הנשמה מהירה ביתר סט, אז ודאי שרחל אימנו, רחל אימנו, כזוהר הקדוש אומר, כתוב בזוהר הקדוש, שהשכינה הייתה, בזמן בית המקדש, השכינה הייתה בבית המקדש, ועכשיו שהיא יצאה לגלות, אז היא עזבה את בית המקדש, שואל הזוהר הקדוש, איפה היא עכשיו? אז הוא אומר, הזוהר הקדוש, היא נמצאת אצל רחל אימנו. מי שרוצה לפגוש את השכינה הקדושה, צריך לנסוע לקבר רחל. הזוהר הקדוש אומר, שלפני שמשיח בן דוד ומשיח בן יוסף התגלו, אז הם ניסו לקבר רחל, קבלו שם אור וכוח, ואז הם התגלו, ואז הם יגלו אותנו. אז ההתקשרות שלנו עם הצדיקים בציון שלהם, זה אנחנו מתחברים איתם, והם ממשיכים לנו אור מאותו מקום, מאותו מקום שאמרנו קודם שהיה מהשעשועים ומהאור הזה, הייחוד העליון שהיה מלפני בריאת העולם. וזה ההצעה השנייה שלנו להתחבר עם המקום הזה. אז זה דבר, זה עוד דבר, עוד נקודה אחת. וצריך לדעת, רבי נתן אומר שאדם רק אומר שמות של צדיקים. אדם אומר, אברהם אבינו, יצחק, יעקב אבינו, יוסף, דוד, משה, אהרון, וכן הלאה, אומר את השמות של הצדיקים. לכן רבי נתן כתב ספר שנקרא שמות הצדיקים, שמדי פעם בפעם אפשר לתפוס את השמות של הצדיקים, להגיד אותם, והנשמה שלהם מתחילה להאיר בנו, מתחילה להמשיך לנו כוח ואור. או כמו שאמרנו, להדליק נר לצדיק, להיות בציור של הצדיק וכן הלאה. אז זה ההצעה השנייה. ההצעה הראשונה אמרנו זה לימוד התורה, ההצעה השנייה זה ההתחברות וההתקשרות עם הנשמה של הצדיק. ההצעה השלישית, אמרנו שלוש עצות, באמת יש יותר, זה שלוש עצות עיקריות. ההצעה השלישית זה כוח מאוד מאוד גדול שהקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי, לכל אחד, בן גדול, בן קטן, בן איש, בן אישה, לכל אחד, וזה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה התפילה והשיחה עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת שעצם הדיבורים שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אין לשער את גודל מעלתם וגודל התיקונים שהם עושים בכל העולמות. רבי צדוק מלובלין כותב בספר שנקרא צדקת הצדיק, אז הוא אומר כך, אומר רבי צדוק, שמעלת התפילה היא כל כך גדולה וכל כך גבוהה, ולכן אין אפשרות לגלות אותה בעולם הזה. זה נקרא אלמא דאיטקסיא, העולם הנסתר. העולם הנסתר, שיש דברים שאדם עושה והוא רואה את הפירות שלהם. אדם לומד תורה, הוא רואה, החכמתי. הנה, עכשיו אני יודע עוד חוכמה, עוד הבנה, עוד דף גמרא, עוד הלכה, עוד קצת חומש. אדם רואה מה הוא קיבל. אדם שמתפלל הרבה פעמים, והוא לא מרגיש שום דבר, הוא לא מרגיש שהוא עשה משהו, הוא לא מרגיש שהוא פעל. אומר רבי צדוק, למה אנחנו לא מרגישים בתפילה שום דבר? לא בגלל שהתפילה היא נמוכה, חסרת ערך. הפוך, אומר רבי צדוק, היא כל כך גבוהה, והמעלה שלה כל כך גדולה של התפילה, לכן אנחנו לא יכולים לגלות את מעלת התפילה בעולם הזה. לעתיד לבוא אנחנו נראה. ברגע שאדם מגיע לאן שהוא מגיע, אז הוא רואה מה התפילה עושה. לכן אומר רבי נחמן מברסלב, שאם היו מחזירים מת לעולם הזה, אז הוא אומר, איך שהוא היה מתפלל. הוא כבר היה מתפלל. היה לנו בעל תפילה אמיתית אם היו מחזירים לפה מת. מדוע? כאשר ברגע שאדם עוזב את העולם הזה, הוא רואה את גודל מעלת התפילה. אין לשער מה תפילה עושה. מה זה תפילה? איך מתחזקים בזה? צריך לדעת, יש כמה דרכים. רבי נחמן כותב, בספר ליקוטי מוהר"ן, שיש 12 שבטים ו-12 שבילים ושערים ונתיבים שהתפילה מתקבלת. לכן יש דרכים שונות של תפילה. זה לא דרך אחת. תפילה זה לא רק דרך אחת. יש כמה וכמה דרכים. דבר ראשון, יש לנו את התפילות המסודרות. שחרית, מנחה, ערבית וכן הלאה. אז זה צריך לדעת שאף על פי שלפעמים אנחנו מתפללים בחוסר חשק, בחוסר חיות, בחוסר התעוררות, אף על פי כן, אומר רבי נחמן בתורה קופיות ב' בליקוטי מוהר"ן, אומר, אבל פעם אחת שאדם מתפלל בהתעוררות, הוא מעלה את כל התפילות שהוא התפלל שלו בהתעוררות. לכן גם כשאדם מתפלל והוא מרגיש שאין לו את הכוחות, הוא לא קשה לו לכוון, אף על פי כן צריך לדעת, זה פועל הרבה. דבר נוסף זה, שזה רבי נחמן מאוד מחזק אותנו, הוא לא מגלה את זה. הדרך הזאת שנקראת שיחה עם השם, שיחה, כאשר ידבר איש עם רעהו, זה לא חידוש של רבי נחמן. צריך לדעת, זה כתוב בכל הספרים הקדושים, עם ישראל מעולם היה הולך בדרך הזאת. האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, ויצא יצחק לסוח בשדה. אין הראיה מהתורה של התבודדות בשדה. מישהו שואל אם צריך להתבודד בשדה. על כל פנים, יצחק היה מקפיד להתבודד בשדה. ויצא יצחק לסוח בשדה. דוד המלך, זה ידוע, כל התפילות שלו, כל הימים הוא היה בערים, הוא היה בורח מכל מה שהוא ברח, וגם אחר כך שהוא היה מלך, כל הדרך של דוד המלך, זה הכל זה תפילה והתבודדות, זה שיחה עם השם. זה צריך לדעת, שברגע שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אז זה עושה פעולות מאוד מאוד גדולות. אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, הוא אומר שברגע שאדם נוהג כל יום לשוחח עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא נכנס תחת כנפי השכינה. הוא אומר, בלשון הזאת אומר רבי נתן, ומי הוא זה שיעיז להתקרב לבן אדם שנמצא תחת כנפי השכינה? צריך לדעת, כשאנחנו מדברים, כשאנחנו משוחחים עם הקדוש ברוך הוא, בפרט שאנחנו משתדלים לקיים את זה כל יום, האדם באמת באמת כבר לא נמצא בעולם הזה. זה כאילו, מה הכוונה לא נמצא בעולם הזה? הוא נמצא תחת חופה והגנה. זה סוד ענני הכבוד שהקיפו את עם ישראל במדבר. כשאדם כל יום מתפלל וכל יום מתבודד, נמשכים עליו ענני הכבוד, מכסים אותו ענני הכבוד, ושום אדם לא יכול להתקרב אליו. כמו שאויבים של עם ישראל במדבר לא יכלו להיכנס לענני הכבוד, המלאק לא היה יכול להיכנס מתחת לענני הכבוד, אחרי כתוב, והיזנב רק את אלה שהענן פלט אותם, רק אלה שהיו מחוץ לענן, המלאק יכל להילחם איתם, אבל מי שנמצא בענן, מי שנמצא תחת כנפי השכינה, תחת אותה חופה רוחנית ועצומה, שנעשית על ידי הדיבורים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אז אף אחד לא יכול להתקרב לאדם הזה. אז מישהו שאל אותי לפני כמה ימים, אומר, תראה, אני ברוך השם זוכה ומקיים את זה כבר תקופה ארוכה, בכל אופן אני עובר תיקונים. אז איך זה רבי נתן כותב שלא יכול אף אחד להתקרב אליו? אז באמת, שאלה נכונה. אבל התשובה היא שמה שהוא עובר תיקונים, ומה שגם אנחנו הרבה פעמים עוברים תיקונים, זה לא מצד שמישהו עכשיו בא ולהזיק לנו, אלא זה עניין אחר. אדם שמתבודד כל יום, אדם שנוהג לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ובכל אופן עובר עליו תיקונים, התיקונים האלה נקראים את אשר יואב השם יוכיח. וכאשר יאסר איש את בנו, כן השם אלוקיך מייסרקה. זה נקרא איסורים של אהבה. הקדוש ברוך הוא רוצה להעלות אותנו, לזכך אותנו, להביא אותנו למקומות יותר גבוהים. הוא בעצמו עכשיו מעביר אותנו תיקונים. אבל זה לא תיקונים שבאים מצד כל מיני דברים לא טובים שמסתובבים בעולם. מדוע? כי אין להם רשות. אמרנו לפני כמה זמן, עכשיו אנחנו מקימים עמותה, מי שרוצה, שיכול אחר כך להצטרף לעמותה, עמותה שרוצה... אנחנו מקווים שהציבור יקבל את זה, יהיה מיליון חתימות, אז אולי נפעל. אנחנו רוצים לפעול שכל אחד מהחברי כנסת, אולי נתחיל, לא נתחיל בריבוי אור, שלא יהיה יותר מדי, שכל אחד מחברי הממשלה יקבל על עצמו, לפני כל ישיבת ממשלה, 20 דקות התבודדות. נתניהו לא מתחיל ישיבת ממשלה, בלי שכל אחד מהשרים אומר שהוא היום עשה 20 דקות התבודדות. אם הם יעשו את זה בקביעות, אנחנו מוכנים להתחייב, בחתימה לפני נוטריון ועורך דין ובית המשפט, שאם יקיימו את זה 40 יום רצוף, כל הממשלה יעשו כל יום 20 דקות התבודדות, אנחנו מוכנים להתחייב לפניהם שביום ה-40 אחמדינג'אד שולח לפה מטוס מלא כסף וזהב, זה הכל מיועד למשפחות עניות, משפחות במצוקה, והוא אומר, רק תמשיכו בזה, ואני אשלח לכם עוד מטוסים, את כל הכסף שלי אני שולח לכם. רק תמשיכו לעשות התבודדות. אז אנחנו מפנים את זה עכשיו לנתניהו, אנחנו מקווים שיהיה לנו את הזכות לקבל את זה. ואז אנחנו נראה שאם הממשלה כל יום תעשה התבודדות, אנחנו לא מדברים, 120 חברי כנסת יעשו כל יום 20 דקות התבודדות, אז אנחנו, גם אחמדינג'אד לא יצטרך לשלוח לנו כסף וזהב, זה ירד עם זה, ציפורים עם כנפיים, מלאכים עם כנפיים, יורידו לנו את זה מהשמיים. אז זה צריך לדעת שזה דבר, זה כוח מאוד גדול. כוח מאוד גדול זה השיחה והדיבור עם השם. אדם שזוכה לקיים את זה, ולפעמים זוכים גם להגיד איזה דיבור אחד שבא מעומק הלב. אז זה כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים. אדם שאומר דיבור אחד מעומק הלב, באותו רגע הוא משנה את כל סדרי הבריאה. כל סדרי הבריאה באותו רגע משתנים. האדם יכול להזיז עננים, לשנות מזג אוויר, להוריד את אובמה, להעלות את היריב שלו, לפוצץ את עזה. אפשר בדיבורים לעשות את הכל. מדוע? מכיוון שיש כלל גדול, שכל המפרשים מאירים את ההערה הזאת, זה כתוב בפורש, רק מחדדים את זה. בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, באיזה אופן הוא ברא את העולם? באיזה דרך הוא ברא את העולם? אולי הוא לקח פטיש עם הידיים הוא עשה, אולי הוא חשב ונברא העולם? לא, התורה אומרת לנו, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. ויאמר אלוקים יהי רקיע מתחת השמיים, ויהי רקיע. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמרות, בדיבורים. הקדוש ברוך הוא אמר ונהיה, הקדוש ברוך הוא דיבר ונהיה. אז הוא כתוב בספרים, בספרי החסידות, כתוב את היסוד הזה הרבה מאוד. שאנחנו רואים שיש בדיבור, מזה אנחנו לומדים שבדיבור יש כוח לברוא, לברוא. כשאנחנו זוכים לזכך ולתקן את הדיבור שלנו, ואז אנחנו נכללים במדרגה, כמובן, שלא, אנחנו לא חס ושלום, לא הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מקבלים את כוח הדיבור של הקדוש ברוך הוא. וכמו שהקדוש ברוך הוא בדיבורו, ברא השמיים וארץ, וכל צבאם, וכל מה שאנחנו רואים בבריאה, הכל זה נברא בדיבור של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להתקשר עם המדרגה הזאת. אנחנו יכולים לקבל כוח. לכן צדיקים גדולים היו רואים, אז בינינו כבר זכינו כמה פעמים לראות את זה, הצדיק אומר ומיד זה מתקיים, הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, כי הצדיקים מקבלים את הכוח של הדיבור מהקדוש ברוך הוא. אז זה צריך לדעת שכל אחד מאיתנו יכול, זה עבודה שקטן וגדול, אז זה כל אחד, איש ואישה, כולם יכולים להגיע לזה. כל זה, כל מה שאנחנו צריכים זה רק להאמין ולהתחיל לקיים את זה, להתחיל להתרגל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז לפני הרבה מאוד שנים שהתקרבתי לחסידות ברסלב, אז אמר לי אחד מזקני ברסלב, שרבי נחמן בא לגלות לנו שהתפילה זה לא עוד מצווה, אלא זה המקל ההליכה של האדם היהודי. אדם יהודי, אנחנו כמו חלושים, אין לנו כוח ללכת בעולם הזה, צריך להתפלל. התפילה זה המקל ההליכה שלנו. יוצאים מהבית, הולכים לעשות איזשהו עסק, עומדים 10 שניות בפתח, אומרים, אבא, תרחם עליי, תעזור לי להצליח במה שאני עושה, תעזור לי לא להיכשל בדרך, וכן הלאה, להתרגל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הדיבורים האלה, זה בורא בריאה. צריך לדעת, דיבורים, בתפילה לא צריך חוכמה, לא צריך השגות, לא צריך רוח הקודש, מה צריך? תמימות ופשיטות. פשוט להאמין ולדעת, הקדוש ברוך הוא שומע אותי, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אדבר איתו, והדיבורים האלה הם ממשיכים, זה העצה השלישית, להמשיך מאותו מקום שהיה מלפני בריאת העולם. זה ממשיך מאותו מקום. אז זה 3 עצות, הלימוד התורה, ההתקרבות לצדיקים, והתפילה, הדיבורים עם השם, אז זה 3 עצות שעל ידם אנחנו מתחברים עם השעשועים שהיו מלפני בריאת העולם, שבסוד הייחוד העליון. והיצר הרע כמובן עושה את המלחמות כנגדנו, יש לו ברוך השם, יש לו הרבה מלחמות, הרבה חזיתות, הרבה כלי נשק, אבל צריך לדעת מה עלינו, מה מוטל עלינו, אנחנו בתמימות ופשיטות עושים את שלנו. אנחנו משתדלים מתי שאפשר, איך שאפשר, לוקחים איזשהו דבר תורה, או שמדברים עם החבר, איזשהו דיבור של תורה, של אמונה, שזה כלול בלימוד התורה, ומקשרים את עצמנו עם הצדיקים, ומתרגלים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מי שיתרגל לעשות את הדברים האלה, בוודאי כל החיים שלו וכל המציאות שלו תשתנה. זה בלי שום ספק הדבר הזה. וברוך השם, שאנחנו רואים את זה היום, היום הרבה מאוד קורה. אז זה עוד הצעד והבנה בפתיחת הסיפור, מה שאומר רבי נחמן, שהיה משעשע עימה מאוד, שזה נקרא השעשועים מלפני בריאת העולם, ולאחר מכן העולם נברא בדין, ונהיה ברוגז עליה, זה הסתרת פנים שאנחנו נמצאים, והתפקיד שלנו והעבודה שלנו זה להתקשר עם אותו מקום שהיה מלפני בריאת העולם, להמשיך משם ניצוצות תורה שיהיה לנו כוח להחזיק מעמד. נקודה נוספת שפה צריך לדעת, שברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך של הלא טוב ייקח אותך, שאמרנו זה מידת הדין, מיד התחדשו הרבה מאוד ניסיונות, הרבה מאוד ניסיונות על כל אדם ועל כל יהודי ויהודי. מאיפה אנחנו, מה המקור של הניסיונות האלה? זה התורה אומרת, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. הנחש זה מלאך, צריך לדעת, זה מלאך, זה בריאה, זה עולמות שלמים שקשורים עם המציאות הזאת שנקראת כוח הנחש. וכוח הנחש זה כוח השקר, זה כוח ההטעיה. ההטעיה של הנחש זה לא דבר פשוט. זה יש לזה זה השתלשלות של עולמות. יש לזה דברים נמוכים, אבל יש לזה גם זה, יש לזה גם חלקים ורוחניים מאוד גבוהים לכוח הנחש. החלקים הנמוכים אנחנו בדרך כלל מכירים. אדם מרביץ, אדם גונב, אדם מתנהג בצורה מאוד גסה וכן הלאה, ודאי שזה עצת היצר הרע. זה כולנו מבינים, זה כל אחד יכול להבין את זה. אבל צריך לדעת שיש חלקים של היצר הרע שהם חלקים מאוד מאוד חכמים. הנחש, התורה מעידה, הנחש היה ערום, ערמומיות, זה פיקחות, חכמים הם על הערה. יש את הכוח הזה לנחש. ויש בחינה מאוד, הצדיקים מלמדים אותנו לברר את השקרים, את השקר של הנחש, באותם מקומות שאנחנו לא יכולים לברר את זה. מדוע אנחנו לא יכולים לברר את זה? כי הוא יותר חכם איתנו. הוא יכול להטעות אותנו בהטיות כאלה שהוא יותר חכם איתנו. ואחד הדברים היותר עמוקים ויסודיים בשקר של הנחש זה שהנחש, זה היצר הרע, הוא משכנע אותנו, משכנע את האדם היהודי בכל מיני מצבים, בכל מיני מקרים, שאנחנו נמצאים במציאות לא טובה. ומהי המציאות הלא טובה? הקדוש ברוך הוא נפרד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא התייאש מאיתנו, הוא עצוב מאיתנו, והתעצב אל ליבו. הנה אומר, את כתוב בתורה, והתעצב אל ליבו, זה כתוב בדור המבול, גם עליך הקדוש ברוך הוא כבר בוכה. תראה איזה יהודי אתה, תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה מתנהג, וכן הלאה. אז זה צריך לדעת שיש כוח ליצר הרע להכניס בתוך לב האדם הרגשה שהקדוש ברוך הוא עזב אותו, שהקדוש ברוך הוא התייאש ממנו. ומה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא לא יעזוב את עם ישראל, בסדר, זה לא סתירה, את עם ישראל הוא לא יעזוב. אבל אתה כזה יהודי, ספק שאתה, כנראה שאתה לא ראוי להיות מכלל עם ישראל, ואותך, אותך באופן אישי הוא עזב. ברגע שהאדם משתכנע, מתחיל קצת לקבל, וזה דקויות שבלב, שאדם מתחיל קצת לקבל, להאמין בסברה הזאת, בדעת הזאת, שהקדוש ברוך הוא לכאורה התייאש ממני, ועזב אותי, והוא עצוב ממני, הוא כועס עליי, ברגע שאדם מתחיל להאמין את זה, צריך לדעת שזה סכנה רוחנית ונפשית עצומה. מדוע? מכיוון שאנחנו מקבלים הרבה מאוד כוח מעצם הידיעה, מעצם ההרגשה שאנחנו מחוברים וקשורים עם הקדוש ברוך הוא. זה שורש מאוד עמוק בנפש האדם להרגיש שהוא מחובר והוא קשור עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מתחיל להאמין שיש פירוד, יש ניתוק. הנה, היום התנהגתי בצורה כזאת, כעסתי וקיללתי, אולי עשיתי דברים אחרים ולא שמרתי את העיניים. כל אחד לפי מה שעובר עליו, בא היצר הרע ואומר, מסכן שכמותך, לתאווה ביקש נפרד. עכשיו אתה נפרד. הקדוש ברוך הוא בן אדם כמוך, הוא לא יכול לסבול. כמה פעמים אתה השתדלת לא לכעוס, ואתה רואה, אתה לא יכול לא לכעוס, אתה כעסן כזה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב כעס. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים עליו, הוא מזכיר לו כל מיני מאמרי חז"ל ומאמרי מוסר, וכל זה כדי לשכנע אותנו שהקדוש ברוך הוא כבר עזב אותנו, התייאש מאיתנו, עצוב מאיתנו, וזהו. כמו בלשון שלנו, נמאס לו מאיתנו. ואז האדם, אם האדם מקבל את זה, האדם נמצא בסכנה גדולה מאוד. וזה מברר לנו הצדיק. הצדיק מברר לנו את הדעת הזאת, שחוק בבריאה, יש חוק. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא אותו עם חוקים מסוימים. יש חוקים שהקדוש ברוך הוא, זה כתוב בספרי המקובלים, קבע בבריאה לפני שהוא ברא את העולם. לפני שהוא ברא את העולם, הוא חקק חוקים. ואחד החוקים היסודיים ביותר שהקדוש ברוך הוא ברא, חקק, לפני בריאת העולם, שכל הבריאה מקיימת את החוק הזה, כי זה חוק בבריאה, שהקדוש ברוך הוא לעולם לא נפרד ולא עוזב את האדם היהודי. אין מציאות כזאת. אם יבוא מישהו יגיד, אבל הרגשתי, הרגשה זה לא אמת. יש הרגשות אמיתיות, יש גם הרגשות של שקר, יש גם הרגשות של דמיון. מישהו בא ואמר לי, לפני כמה חודשים, הוא היה ביער, באזור קריית ספר, הוא אומר לי, אני ראיתי דוב ביער. אמרתי לו, אין פה שום דובים, כבר מאות שנים אין דובים באזור הזה, באזור מודיעין. אני ראיתי דובים, ראיתי דוב ביער, היה לידי דוב ביער. אז זהו, מרגיש שהיה דוב שם. אז זה דמיון, יש דמיונות. הרגשות זה לא אומר אמת. מה עומק הדבר? לפעמים אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותו, נפרד ממנו. ואז באים הצדיקים הגדולים ומלמדים אותנו, יסוד מאוד גדול. חוק בבריאה, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. אין מציאות שהקדוש ברוך הוא עוזב אותנו. ואם אדם חלילה עושה נגד רצון הקדוש ברוך הוא, ועושה עבירות, ועושה את הטעויות, ועושה הכי דברים הכי גרועים, נכון? צריך לא לעשות תשובה על זה. אבל אין שום פירוט בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה צריך לדעת, זה כלל ויסוד מאוד גדול. בשעה שנתן גד החוזה, גד החוזה, בא והוכיח את דוד המלך, זה סיפור שמובא בספר שמואל ב' בפרק אב ב', היה איזה טעות שדוד המלך עשה לכאורה, לכאורה עשה טעות, גד החוזה בא והוכיח את דוד המלך, הוא אמר לו, תבחר אחד משלושה עונשים. יש, העם ישראל צריך לקבל עונש בגללך, תבחר אחד משלושה עונשים. אז אמר דוד המלך את הפסוק הידוע. הוא אמר, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. אז יש פירוש על פי הפשט, הפי פשוטו, מה הוא התכוון להגיד לגד החוזה. אבל יש פה פירוש מאוד מאוד עמוק. דוד המלך זה היה כמה שנים לפני פטירתו, בסוף חייו, וכשהוא אמר את זה, ניפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו. אז דוד המלך השיג את ההשגה של משיח צדקנו. כי כל המשיח בא מכוח דוד, לכן המשיח נקרא בן דוד, משיח בן דוד. וזו ההשגה של משיח. מה הוא אמר? מה דוד המלך אמר? ניפלה נע ביד השם. כל הנפילות שלי, לאן אני נופל? כשאני נופל, לאן אני נופל? לידיים של הקדוש ברוך הוא. דוד המלך השיג את ההשגה הזאת. אנחנו לא נפלנו לידיים של הסיטרא אחא חס ושלום. אין מציאות כזאת. אדם עשה טעויות, אדם נכשל, עבר מה שעבר, בדור שלנו עובר על כל אחד מה שעובר, עושים טעויות. בסדר, אנחנו מתחרטים, אנחנו מבקשים סליחה, אנחנו עושים תשובה, אבל צריך לדעת שבאמת איפה אנחנו נמצאים, באמת איפה אנחנו נמצאים? לעולם אנחנו נמצאים בידיים של הקדוש ברוך הוא. ועד רבה, דוד המלך אומר יותר מזה, כשאני נופל, אני נופל לתוך הידיים. לפעמים אני מרחף מעל הידיים של הקדוש ברוך הוא. כשאני נכשל, אני נכשל, אז ישר אני נופל לתוך הידיים של הקדוש ברוך הוא. אז זה יסוד מאוד גדול, וזה מלחמה, זה עבודה פנימית מאוד גדולה. צריך לדעת, אומר רבי נחמן, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו עם החוק הזה. אני לא הולך להיפרד משום אדם יהודי. שאדם יגיד מה שהוא יגיד, שירגיש מה שהוא ירגיש, שיקפוץ מהגג, שיעשה מה שהוא רוצה. אני מהאדם היהודי לא נפרד. אין מציאות של פירוד. מדוע? כי כל יהודי זה חלק אלוקא ממעל. אז אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא יכול להיפרד מעצמו. צריך לדעת את זה, הקדוש ברוך הוא לא מצליח, הוא לא יכול. אין מציאות, הוא לא יכול להיפרד מעצמו, לכן הוא לא יכול להיפרד מאיתנו. נגיד את זה רק לסיום, לסיום, שלמעשה עד כמה זה העצת הנחש, הדבר הזה, אנחנו יכולים לראות על פי איזשהו מהלך כללי בהיסטוריה של העולם. אחד מכוחות התומה החזקים ביותר שיש היום בעולם זה הנצרות. לכן, זה כתוב בספרי הפוסקים וההלכה, שהאסלאם זה לא נקרא, אין לזה דין של עבודה זרה לאסלאם. לנצרות יש דין של עבודה זרה. אומנם זה מחלוקת, אבל רוב הפוסקים כותבים שהנצרות זה עבודה זרה. וידוע שכל דבר שהוא עבודה זרה, זה תומה מאוד חזקה. ואנחנו רואים כמה צרות וכמה דם, כמה דם יהודי נשפח על ידי הנוצרים. ואם אנחנו נתבונן על כל יסוד הנצרות, מהו יסוד הנצרות בעצם? על מה קמה כל הנצרות? זה אנחנו יכולים ללמוד על פי הספר שלהם, על פי השם של הספר שלהם. איך הספר שלהם נקרא? איך הם קוראים לספר שלהם, לספר התמה שלהם? הם קוראים לזה הברית החדשה. אם הם קוראים לזה הברית החדשה, מכאן אנחנו לומדים שגם הייתה ברית ישנה. למה? לא לחינם קוראים לזה ברית החדשה. ודאי שהייתה גם ברית ישנה. אם היינו שואלים את האפיפיור, או אחד הכמרים שלהם, מה זה הברית החדשה, מה זה הברית הישנה? אתם יודעים מה הוא היה אומר לנו? היה מספר לנו סיפור. היה אומר לנו, תראו, באמת הקדוש ברוך הוא קראת ברית ראשונה זה איתכם, בהר סיני. צריך לדעת, הנצרות מאמינה במתן תורה. היא מאמינה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו את התורה בהר סיני. ואחר כך מה קרה? אחר כך הוא נתן לנו נביאים, נתן לנו את בית המקדש הראשון, ואנחנו באבונות שלנו החרבנו את בית המקדש הראשון. טוב, נשאל את האפיפיור, נו, מה קרה אחר כך? אחר כך הוא נתן לכם גם בית מקדש שני, בנה לכם את בית המקדש השני. נו, ואחר כך מה קרה? אז אנחנו מודים, האבונות שלנו החריבו את בית המקדש השני. פה אתם יודעים מה הוא אומר האפיפיור, אותו אפיפיור, שזה הרמומיות הנחש, אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, בוא תסתכל אתה, תהיה אדם הגיוני, כמה צ'אנסים הקדוש ברוך הוא יכול לתת לכם. נתן לכם תורה, נתן לכם את משה רבנו, נתן לכם נביאים, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני. אתם בעצמכם מודים שהעוונות שלכם החריבו את בתי המקדש. כמה צ'אנסים אפשר לתת לכם? לא מספיק. 1500 שנה, מי מתן תורה עד סוף בית שני, נתן לכם את כל השפע, את הכל היה אצלכם. אתם הכזבתם אותו. עכשיו הוא התייאש ממכם, הקדוש ברוך הוא התייאש ממכם, ובחר בנו, וקראת איתנו ברית חדשה. צריך לדעת, זה כל מהות הנצרות. כל הנצרות בעצם עומדת על המהות הזאת. מדוע זה כוח תומה מאוד חזקה? אף אחד מאיתנו, אני מניח, מן הסתם, לא קשור בכלל עם הנצרות, לא מעניין אותנו לנצרות. זה נראה לנו כל מיני שקרים וליצנויות. אבל צריך לדעת שכל דבר שיש בעולם, יש בדקות בתוך לב האדם. יש אפיפיור ברומא, יש אפיפיור גם בתוך הלב שלנו. יש נצרות, זה נקרא הערת הנצרות גם בתוכנו. מה זה האפיפיור שבתוכנו? האפיפיור שבתוכנו זה הטענה. זה הטענה, הקדוש ברוך הוא התייאש ממך. לא מכלל ישראל. האפיפיור הכללי של הנצרות אומר, הוא התייאש מכל עם ישראל. האפיפיור הפרטי שבתוכנו בא וטוען לפנינו. נכון, מכלל ישראל הוא לא התייאש. זה לא, הוא עדיין לא מקושר עם האפיפיור הכללי. מתי זה האפיפיור בפני עצמו? זה זרם חדש בנצרות, שנמצא בתוך הלב שלנו. מה הוא טוען אותו אפיפיור? אותו אפיפיור שבתוכנו בא ואומר, תראה כמה צ'אנסים הקדוש ברוך הוא נתן לך. תראה כמה הוא לא נתן לך. אתה, הוא נתן לך שיעורי תורה והתחזקות, והוא העיר לך, ואולי היית גם בציון באומן. תראה כמה צ'אנסים ותראה איך אתה מתנהג, אתה לא זזת בכלום, לא, אתה אותו בן אדם, לא רק אתה אותו בן אדם, אתה יותר גרוע ממה שאתה היית. כמה צ'אנסים הוא יכול לתת לך? ואז, וזה הנחש, זה הנחש שבא וטוען שיש כזה דבר שהקדוש ברוך הוא מתייאש. אז בא רבי נחמן מברסלב ושמע את הצעקות האלה של האפיפיורים הקטנים שנמצאים בתוכנו, ויום אחד בסעודה שלישית קם על הרגליים, תפס את הזקן שלו בכל הכוח, ככה אומר רבי נתן, וצעק בקול גדול שבא מעומק הליבה, מעומק הלב, אין שום יוש בעולם כלל. מה רבי נחמן מברסלב אמר? צריך לדעת שרבי נחמן מברסלב לא אמר שאין יוש אצל בני אדם. הראיה שאנחנו כן מתיישים, הרבה פעמים אנחנו מתיישים. כשרבי נחמן מברסלב אמר אין שום יוש בעולם כלל, הוא אמר, אצל הקדוש ברוך הוא לעולם אין שום יוש מהאדם היהודי. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מתייש מהאדם היהודי, אין כזה דבר. וכל הצעקה שלו הייתה כנגד האפיפיור בתוכנו, שאומר, יש ברית חדשה. זהו, ממך התייאשו, יבחרו מישהו אחר, ימצאו איזה, אולי איזה ערבי, אולי איזה נוצרי, הוא יחליף לך, הוא יעשה את התפקיד שלך, את התיקון שלך בעולם. ממך כבר התייאשו, תראה איך אתה מתנהג. וזה, צריך לדעת, זה אחד מהשקרים הכי גדולים של היצר הרע. אחד מהשקרים הכי גדולים של היצר הרע זה, שהוא בא וטוען לפנינו, הוא בא ואומר את הטענה הזאת, הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותך, תראה איך אתה נראה, שנים הוא כבר עוזר לך, ואתה לא עושה שום דבר, לא רק שאתה לא עושה שום דבר, אתה עוד, וכולי וכולי, יש לו שם ספרים שלמים, יש לו, זה פרוטוקולים שלמים שהוא מדקלם בתוכנו, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא מאמינים לו בשום פנים ואופן. זה, מדוע אנחנו לא מאמינים בו? מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר, לפני שהוא אמר בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז הוא אמר אין שום יוש בעולם כלל. זה התורה שנכתבה לפני בראשית. זה כלול בבראשית מאמר סתום. זה מסודות התורה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא עוזב שום יהודי, אני לא נפרד משום יהודי, אני לא מתייאש משום יהודי. לעולם אין יוש מהאדם היהודי. רק נוסיף את הנקודה אחת בקצרה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, אז אולי קצת נרחיב את זה, אבל צריך לדעת, מכיוון שהקדוש ברוך הוא באמת לאמיתה לא עוזב אותנו, והקדוש ברוך הוא אין סוף, אז צריך לדעת שבלב ובנפש של כל אחד מאיתנו יש אין סוף כוחות. אין סוף כוחות יש בלב ובנפש של כל אדם. לכן, לפני כמה ימים, הייתה לי שיחה מעניינת עם פסיכולוג חרדי, שברוך השם, בשנים האחרונות התקרב לברסלב. אז הוא לוקח קצת, הוא אומר לי, אני לוקח קצת מהפסיכולוגיה והרבה מברסלב, וככה אני מתחיל באמת לעזור לבני אדם. אז אמר לי, זה יסוד מאוד מאוד מעניין ועמוק, שהוא למד מתוך התורות של רבי נחמן. יסוד מאוד מעניין. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, לפעמים אני מטפל באדם או בזוג שיש לו בעיה של שלום בית, או באדם שיש לו בעיה עם עצמו, ואני רואה שהבעיה היא מאוד מאוד קשה. אומר, מאוד מאוד קשה. אומר, לפני שידעתי את היסוד הזה, שהוא תכף נספר, אומר, אני הייתי, יש מצבים שהייתי מתייאש, הייתי אומר, די, כבר אי אפשר לעזור לבן אדם הזה, או לזוג הזה וכן הלאה. הוא אומר, אבל למדתי בשנים האחרונות, הוא אומר, מאז שהתקרבתי לברסלב, הוא אומר, למדתי יסוד מאוד גדול. כל יהודי הוא חלק אלוק הממעל. לכל יהודי יש אין סוף כוחות בתוך הנפש. לכן, כל משבר שאדם נמצא, ולפעמים גם זוג, מהזוג נמצא, כל משבר שאדם נמצא, תדעו לכם כלל מאוד גדול. תמיד אפשר לפתור את זה ולעזור ולעלות מזה. מדוע? למרות שכל מה שהעיניים שלנו רואות, אין פה מה לעשות. פה מדובר בדברים הכי קשים, בבן אדם הכי קשה. אז אם עסקו, לפעמים יש פירוט שזה גזרה. אנחנו לא אומרים, יש לפעמים צריך להיפרד מצד שככה קדוש ברוך הוא גזר. אנחנו לא מתכוונים שלא יהיה גט בעולם. אלא יש הרבה פעמים מצבים שכן אפשר לפתור אותם, אבל אנשים אומרים, זהו, הגעתי כבר למצב שאני לא יכול, אני לא מסתדר עם עצמי, לא מסתדר עם הבן או הבת זוג שלי, לא יכול, זהו, אני כבר לא מסוגל יותר. אבל צריך לדעת, זה אמר לי הפסיכולוג, אמר לי דבר נפלא. אמר לי, תדע לך, למדתי בשנים האחרונות, לכל יהודי יש אין סוף כוח בתוך הנפש. ברגע שאדם מתחבר עם הצדיקים האמיתיים שמחברים אותנו בעצם עם עצמנו, עם החלק, עם הנשמה האלוקית שבתוכנו, אז הוא אמר, אני ראיתי שאנשים יכולים לשנות את כל המידות שלהם, את כל ההתנהגות שלהם, את כל המציאות שלהם, ואפילו שבעיניים שלנו זה נראה שהכל שבור, הכל הרוס, ואי אפשר לעשות שום דבר, הוא אומר, אין כזה דבר אצל עם ישראל. לכן, זה עומק הדבר שהקדוש ברוך הוא אמר, אני בורא את העולם, אני שולח אתכם אל הלא טוב, אני שולח אתכם את תוך הניסיונות, אבל תדעו לכם, אני לא עוזב אתכם, אני לא נפרד ממכם. אז מה העבודה שלנו? אז אומר רבי נחמן, ירדנו לתוך השכחה הזאת, ולתוך העלמה הזאת, כדי לזכור, כדי לדעת, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו פה. פה אנחנו נמצאים, כל איפה שאדם נמצא, פה בתל אביב, בתוך הסתרות, ובכל כך הרבה בלבולים, מה שעובר עליי, ואנחנו צריכים לדעת, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא איתי. למה? כי זה חוק בבריאה. יהיה רצון שנזכה לקיים את זה. רבנו נגיל אבך, רבנו נשמחה אבך,
רבנו נגילה ונשמחה אבך. שנייה לפני שיוצאים, אני רוצה לבקש מכולם, פשוט אנחנו כל כך שמחים שהרב מגיע אלינו עכשיו כל שבוע. אנחנו רוצים שזה יימשך. וכדי שזה יימשך, אז אנחנו צריכים שכל אחד מהחבר'ה שישבו פה הערב, שכל כך נהנה מהשיעור, כמו שאני נהניתי, אז לשיעור הבא כל אחד מביא לפחות עוד שניים. אפילו עוד חמישה, אבל כל אחד לוקח על עצמו להביא לשיעור הבא לפחות עוד שניים, שלושה אנשים, כדי שנוכל באמת ככה שהשיעור יגדל ויגדל, ושנזכה באמת להעיר פה את כל תל אביב עם השיעורים האלה. תודה לכולם ובמיוחד לרב. הרבנו נגיל.